אנחנו בהקדמה השישית, כן? ההקדמה השישית של הקלם, שהוא באיזשהו מובן ההקדמה הכי יסודית בתיאולוגיה, בפיזיקה התיאולוגית שלהם, איך שרוצים לקרוא לזה. והוא ארוך, הרמב"ם מעריך בזה, ובעיקר מעריך לתאר את השיטה שלהם, ובסוף הוא אומר שזה צחוק. הוא לא מפריך אותו, הוא חושב שבזה שמציגים את השיטה, כבר מראים שזה לא ייתכן. אז נקרא כמה שאנחנו יכולים, אני לא יודע אם יש לי את הכל כבר במסמך הזה, אבל נסתדר. אז ההקדמה השישית, אוקיי? ההקדמה השישית הוא אמרם, היא אמרם, זה שהם אומרים, שהמקרה לא יעמוד שני זמנים. אוקיי? זה הרמב"ם מתחיל את כל ההקדמה הזאת מהסגנון האטומיסטי, כן? בגלל שהעולם עשוי בסוף מעצמים, כלומר אטומים ומקרים, שהם התנאים, האיכויות, המאפיינים של האטומים האלה, אז כל היסודות של איך העולם עובד, בנויים על בסיס הרכיבים הבסיסיים האלה, כן? אז עכשיו הם אומרים, וזה הלשון של ההקדמה הזאת לפי המהלך הזה, הם אומרים, המקרה, כלומר, הדבר הזה שמייחד, שהופך את העצם, את הדבר הקיים למה שהוא, כן? לסוג מסוים של דבר, או לזמן מסוים של דבר, או אפילו למציאות עצמו, זה שהוא יהיה מצוי, יכול להיות שהוא קצת מקרה, אולי נראה בהמשך של הקטע הזה, שיש פה איזושהי בעיה, אבל בכל מקרה, הם הרי מודים, שאין עצם בעולם בלי מקרה, לא יכול להיות, כן, עצם זה דבר בלי אפיון, בלי הגדרה, אז כל דבר בעולם הוא אטום והמקרים שלו, או במקרה שלו. אז הם אמרו, יסוד כזה, הם אמרו שהמקרה לא יעמוד שני זמנים. המקרה הזה אין לו עמידות, כן? יש לו עמידות רק זמן אחד, כן? הרמב"ם יסביר עוד שנייה שהכוונה היא יחידת זמן אחת, כן? האטום, האטה, אטה אחד, מה שקורה, אטה. המקרה ליעמוד רק זמן אחד. אז זאת המשפט שהם אמרו, והרמב"ם הולך להסביר מה הם אמרו ולמה הם אמרו, ומה יוצא ממה שהם אמרו. וזה נראה לי מספיק בשבילו, בשביל להראות עד כמה זה לא ייתכן. אז בוא נקרא את מה שהוא מפרש, כן, המשפט הזה, המקרה לא יעמוד שני זמנים, הוא לא משפט מאוד מוסבר, אז אנחנו צריכים להסביר אותו, ואחר כך הוא יסביר למה זה ככה, ואחר כך יראה מה יוצא מההקדמה הזאת, ואיך על ידי זה הם משיגים את מה שהם רוצו, מבחינה תיאולוגית, מה שהם רצו להרוויח, ורמב״ם, הולך להגיד שזה לא יכול לעבוד. אז עניין זאת ההקדמה, כן? בכל ההקדמה הוא אומר את מה שהם אמרו, כן? אמרם, הנוסח האמירה שלהם, המשפט שלהם, והעניין שלו, כלומר המשמעות, כן? עניין זאת, מה אני, המילה ש... הרמב"ם, עניין זה אחד המילים שאני חושב שבן טיבו מתרגם בו איזה 16 מילים ערביות שונות, אבל הכוונה פה משמעות. המשמעות של ההקדמה הזאת הוא שהם חשבו, כן, יש לנו עוד פעם את החשבו הזה, כן, חשבו את זה בדרך כלל משהו שלא נכון, מה שחשבו אנחנו לא חושבים, אנחנו יודעים, אבל הם חשבו שהשם יתעלה, ופה כתוב במקור אללה עזב וג'ל, שזה השם החזק והמרומם, משהו כזה, ואבן טיבון תרגם כמעט כל פעם אללה יתעלה, השם יתעלה, שזה במקור צריך להיות אלה תעלה, או תעלי. וטוב, אז יש לי איזושהי השערה או קונספירציה למה ההבדל במילים האלה, אבל שאלתי את רב זבהלט, והוא אמר לי שיש לו השערות הפוכות, אבל אני לא יודע אם זה עובד. אבל בכל מקרה, הנוסח שהוא מביא פה בערבית זה מה שהדתיים אומרים, כן? הרמב"ם גם מאוד מקפיד על זה, הוא אף פעם לא מזכיר את שם השם, גם לא בערבית, גם כשהוא כותב אללה, הוא אף פעם לא מזכיר אותו בלי לתת לו ברכה, כן? אז בדרך כלל הברכה שלו זה תעלה, זה יתעלה, ככה מתרגמים את זה, אבל לפעמים זה ברכות אחרות או שבחים אחרים, כמו פה שזה, שוורץ מתרגם יתהדר ויתנסה, משהו כזה, אבל... יכול להיות שיש פה איזשהו הבדל, ואני ככה נעשיתי רשימה, במורה נבוכים כתוב איזה 70 פעמים תעלה, ואיזשהו 17 פעמים בלבד הסגנון שכתוב פה, ואני חושב, רוב המקומות זה מתאים לי, אבל זבלד אמר שזה כתוב הפוך, אז יש לו רעיון הפוך, אז אני צריך לשאול אותו למה בעצם יצא לו הפוך, אני חושב שיש, הוא אולי מתכוון קצת למשהו אחר, אבל... מה שאני רואה זה שכשרמב"ם מצטט את מישהו שחושב שהוא משבח ומגדיל מאוד את החוזק של השם, את התוקף שלו, ובצורה לא נכונה, או בצורה קצת דמיונית, אז הוא משתמש בביטוי הזה, אז וג'ל, או הג'ל. כשהוא כותב, גם אצלם הוא כותב הרבה פעמים תעלה, אז זה לא, זה לא כאילו שהוא לא, לא אומר עליהם יתעלה, אבל כשהוא רוצה, הוא בעצמו חושב שהשם מעולה, כן, יתעלה זה... זה כביכול משבחים אותו, כמו יתגדל ויתקדש, כן? הוא כבר גדול וקדוש, כן? תוספות אומרים שאנחנו רואים יתגדל שמר הבא, כי הוא עכשיו לא גדול, כי אין השם שלם, אבל לפי הפשט, כשאנחנו משבחים את השם שיתגדל, אנחנו לא מתכוונים שהוא עכשיו קטן ויהיה גדול, כן? יתגדל לכוונה בתודעה שלנו. הוא נהיה גדול כשאנחנו מזכירים שהוא גדול, משהו כזה. אבל יתעלה הכוונה שהוא מתעלה, כן? הרמב"ם לפעמים כותב אפילו, יתעלם משבח השפלים, יתעלם כשהוא מדבר על תארים, הוא אומר, אני לא זוכר את מה שכתוב בערבית שם, אבל יתעלם ממה שאומרים עליו הטיפשים, משהו כזה. או יתעלם מהגופים, כן, יש הרבה פעמים את הסגנון הזה, אבל המתקלמים האלה, הם הרי חושבים שהם מגדילים את השם בזה שהם נותנים לו הרבה מה לעשות, כן? הם מגדילים אותו בזה שהם אומרים שהוא הפועל היחיד והאחרון בעולם, כפי שהוא יסביר פה, ואני חושב שמאוד מתאים להגיד פה את הביטוי היותר, אני חושב שהרמב"ם תופס אותו בתור ביטוי יותר המוני, יותר רליגיוזי כזה, יותר דתי, בנפרד מתעלה שהוא יותר ביטוי פילוסופי, זה נראה לי מה שקורה פה, אבל זה קצת קונספירציה שלי, אני לא בטוח. בכל מקרה, זה נכון שהרמב"ם חושב, הנמשל שזה נכון, גם הדיוק לא נכון, הנמשל שנכון, שהמותקלמום האלה, הם חושבים שהם מגדילים את השם בביטוי הזה, והרמב"ם חושב שהם הפוך, שהם עושים ממנו צחוק. אז הם אמרו ככה, שהשם יברא העצם, כן, האטום, ויברא בו איזה, איזה מקרה שירצה, כן, השם ברצונו מחליט איזה מקרה לשים בעצם הזה, זה בבת אחת, יחד בבת אחת, שתי הדברים האלה תמיד בבת אחת, כן? זה משהו שהם מודיעים, שהם בטוח, הרמב"ם, כן, בהקדמה הרביעית, שהוא דיבר על זה שיש עצם ומקרה, הוא אמר שזה מוסכמה, זה הקדמה מוסכמת, שלא יכול להיות עצם בלי מקרה. עצם ומקרה זה הנחה בסיסית, והם אמרו אפילו, ולא יתואר יתעלה, כן, פה כתוב יתעלה, לא יתואר יתעלה. ביכולת על ברו עצם בלתי מקרה, כי זה נמנע, כן? עצם בלי מקרה זה כמו להגיד שיש משהו שאין לו שום תואר, שאולי השם בעצמו הוא עצם בלי מקרה. גם לפי דתם, גם השם עצמו יש לו עצם ומקרים. אז זה כתוב בפרק נון א' נון ב'. אבל להגיד, כן, הרי הכל פה מתחיל לשבח את השם, להגדיל אותו, לתת לו את הכל יכולת וכו'. אבל גם הקלם, כפי שנראה וראינו, מודים במציאות של נמנעות, כן? נמנעות, דברים בלתי אפשריים או סתירתיים בהגדרה, הם לא חושבים שאפשר להגיד על השם. זה גם לא שלא אפשר, זה פשוט משהו נמנע. אז הם לא אומרים שהשם יכול לעשות עצם בלי מקרה או מקרה בלי עצם. כן? מקרה זה פשוט מילה שמתארת משהו שהוא נשוי על משהו אחר. ועצם בלי מקרה זה גם משהו ריק, לפי דעתם בוודאי. כן? זה משהו שהוא הנושא של המקרים, אבל הוא לא שום דבר. אז הם אמרו שאי אפשר לדבר על השם כיוצר עצם בריאה, כן? לברוא עצם בלי מקרה, זה בלתי אפשרי, אבל כל הזמן השם בורא עצם ומקרה לפי רצונו, כן? כל העצמים אותו דבר, אז אין כמעט רצון לתאר, אבל המקרה זה הוא בוחר, הוא רוצה איזשהו מקרה יהיה בעצם הזה. עכשיו, מה הם אמרו ככה? מה זה המקרה הזה? כן? המקרה הזה שמבלעדיו לא ייתכן קיום שום דבר, כן? כי באופן בסיסי, כל דבר בעולם, יש לו גודל כלשהו, או יש לו אפילו מציאות, אולי מקרה וכו'. כלומר שהוא קיים, הקיום הוא מקרה של העצם. ואמרו ככה, אמיתת המקרה ועניינו, כן, המשמעות, כלומר ההגדרה, מה שזה אומר להיות מקרה, זה שלא יישאר ולא יתקיים שני זמנים. מקרה, ככה הם טענו, מקרה זה סוג כזה של דבר שלא יכול להיות יותר מזמן אחד. הוא סוג כזה של דבר שהוא מתקיים לרגע אחד בלבד. רצונם לומר, כן, שני עתות, כן, הם מתכוונים, שתי עתות, כן, ככה אני קורא פה, שתי אטומים של זמן, שני יחידות של עתה, של נאוז. אז זה מה שהם טוענים, מקרה, זה כן, זה לא ש... זה, לכן הם צריכים להגיד את זה ככה, אחרת הם יגידו למה, השם אם רוצה לי או לא יכול לעשות מקרה שהם מתקיים שני זמנים, אמרים לא, השם כמו שהוא לא יכול לעשות, עצם בלי מקרה, או מקרה בלי עצם. מקרה זה אפיון רגעי של עצם, שזה ממילא גם הקיום של עצם הוא רגעי, כן? הוא זמן אחד. כך הם טוענו. אין פה הוכחה לזה, או סיבה למה הם חשבו על זה. הם חשבו את זה הפוך מסיבות תיאולוגיות, כפי שהוא יביא בהמשך. אבל בשביל להגיד את התיאולוגיה, זה שלהם בצורה שיהיה קיורנטי, שיהיה אפשר לעבוד באיזשהו תיאור של המציאות, אז ככה הם אמרו, שמקרה זה סוג של דבר שלא יכול להיות בלי יותר מזמן אחד. ולכן יוצא שהשם לא רק פעם אחת ברא את העולם, את העצמים והמקרים, אלא כל רגע בורא את כל המקרים. כן? ולכן, כשיברא המקרה ההוא, יאבד ולא יישאר. כן? כרגע שהוא בורא מקרה, הוא נאבד. כלומר, אחרי אותו רגע, אני קורא לזה רגע, אבל זה אתה. אחרי אתה, הוא נאבד, לא יישאר, לא יכול להישאר, להמשיך להתקיים, אבל ויברא השם מקרה אחר ממינו. אחר כך השם בורא, הרי אנחנו רואים, כן, יש פה כביכול שאלה, אנחנו הרי רואים דברים שמתקיימים ברציפות, השולחן שלי לא כל רגע נהיה שולחן מחדש, אין בעיה, השם ברא מקרה של השולחניות בתוך האטומים המרכיבים את השולחן שלי, וכל שנייה הוא עושה, הוא עושה את זה מחדש, הישן נהולך לו, והחדש בא, לא בא, השם בורא אותו, ואחר כך יעובד גם כן האחר ההוא, ויברא שלישי ממינו, כן, מאותו סוג, וכן תמיד, כל השיצא השם להעמיד המין מן המקרה ההוא, כל הזמן, כלומר, כשאנחנו אומרים השם רוצה שמשהו יתקיים, אנחנו מתכוונים, הוא כל פעם בורא מקרה חדש מאותו סוג, ולכן נדמה לנו שהוא ממשיך להתקיים, ולא ממשיך להתקיים, יש משהו חדש, שהוא בדיוק אותו דבר שהוא מתקיים. כן? ואם הוא רוצה לשנות משהו, אז פשוט כשירצה השם שיברא המין המקרה אחר בעצם ההוא, כן? הוא אותו עצם הוא רוצה להחליף, הוא רוצה לשנות את השולחן שלי מלבן לשחור, אז יברא, אז הוא יעשה מקרה שחרות בעצם השולחן, ואז זה מה שיהיה. ואז אם הוא לא רוצה כביכול שיהיה כבר השולחן שלי, ואם יימנע מן הבריאה, הוא פשוט לא צריך לעשות משהו בעצם, הוא צריך פשוט להפסיק לברוא אותו. אם הוא נמנע מלברוא אותו ולא יברא מקרה, אז יעדר העצם ההוא, אז העדר העצם ההוא, הוא מפסיק להתקיים, כי עצם בלי מקרה לא מתקיים. אז זה השיטה של המותקלמון האלה. עכשיו, זאת, עכשיו הרמב"ם, כמו שהוא הרבה פעמים, מביא קצת ויכוחים פנימיים, כן? אז באופן כללי, זה משהו מוסכם על כולם. אחר כך נראה שיש באופן יותר כללי משהו יותר יסודי, שבוודאי מוסכם על כולם, וזה כבר דרך אחת להגיד את זה. אבל באופן כללי, הרמב"ם אומר, זה דעת קצתם, זה קצתם, כלומר חלקם, כן? קצתם, קצת בתרגום הזה, לא, זה תרגום של אבן תיבון, אבל כשהוא קטם, הוא היה צריך לתרגם חלקם, כן? זה קצת חלקם, אבל והם הרב, כן? קצת, אצלו הוא מתרגם קצת תמיד במובן של part. וזה הרוב, כן? רוב המתקלמים ככה הם מאמינים. וזהו בריאת המקרים השם רואה אותה. אתה שומע את הקלם, תמיד מדברים על בריאת המקרים, השם בורא המקרים. בורא המקרים זה שהם מדברים שהמקרה לא יכול להתקיים יותר מזמן אחת, ולכן כל הזמן השם בורא מקרים בכל דבר בעולם, כל פעם בורא אותם שוב פעם. אוקיי? זה מה שהם אומרים. אבל, אמנם, קצת האמת הזולה, היו חלקם שאמרו שבגלל שהיה להם בעיה, כי אנחנו כן רואים שיש איזושהי רציפות, יש איזשהו קיום, המשכיות בדברים בעולם, אנחנו לא רואים אותה העולם כל הזמן, מתחיל ונגמר כל הזמן. ולכן, היו קצתם שרצו קצת לקרב את העניין הזה לשכל, לחוש אולי. אז קצת המותזילה, אנחנו זוכרים, או שלא זוכרים, אבל מפרקי ה... איך קוראים לזה? פרקי התוארים, וגם מהפרק עין, כן? עין זה היה, כשאנחנו מתאר את התולדות הקלם, שהוא דיבר על זה היו כל מיני שיטות בתוך הקלם, כן יש, אפשר לדבר אולי על קלם כללי או קדום, שעוד לא נקרא קלם, משהו כזה, שהוא השיטה המוסלמית המקורית הישנה. אחר כך באו אחרים שפרשו מהדרך הזאת, וקראו להם מועטזילה, מועטזילה זה מילולית פורשים או משהו כזה, נבדלים, שהם היו קצת יוצא רציונליים, הם שמעו שאין תארים ושיש בחירה, זה בעיקר הכפירות שלהם, והם פרשו ולכן הם נוטים, רב סעדיה למשל הולך, כפי שרמם עצמו, העיר שם הולך הרבה בעקבות המועטזילה, הם הולכים אחרי, הרבה אחרי השכל או מה שנדמה להם שכל, והם חולקים על השיטה המקובלת יותר של ה... של ה... של התיאולוגיה המוסלמית. אחר כך הייתה קבוצה שלישית שתמיד מביאים אותם גם בתור הקבוצה הראשונה, בתור הקבוצה השמרנית, היותר מסורתית, קונסרבטיבית, שהם אשריה, על שם מישהו אשארי, שהיה הראש שלהם, והם הולכים, הם בעצם נסחו בצורה יותר קיצונית ופילוסופית את התיאולוגיה הכי פשוטה, הכי רדיקלית. של המוסלם, האסלאם השמרני, המקובל כביכול. עד היום הזה השריעה הוא התיאולוגיה השולטת בעולם המוסלמי. ועכשיו, אז לכן, בריאת המקרים זה מה שהם אומרים, השריעה וכו', כולם. אל-רזאלי למשל הוא פחות או יותר בשיטה הזאת וכו'. אמנם חיו קצת מהמועטזילה שהם תמיד ככה חיפשו עצות, הם גם צריכים להיות אורתודוקסים, הם לא חושבים את עצמם לא אורתודוקסים, כן? למרות שאחרים חושבים עליהם ככה, והם חושבים שהם אורתודוקסים, אבל הם כל הזמן מוצאים להם עמדות ביניים, גם בעניין התוארים, הרמב"ם צחק עליהם בזה שהם מוצאים עמדות ביניים שהם לא, הם סתם ניסיונות ככה לחלק את האטום, כן? להגיד משהו שהוא בין יש ועין וכו'. אז קצת מהם אמרו, כי קצת המקרים יישארו מידה אחת, וקצתם לא יישארו שני זמנים. אז הם אמרו שזה לא הגיוני להגיד ששום דבר בעולם אין לו טבע, כן? אין לו סיבה להישאר יותר מזמן אחד. הם לא הסכימו לזה, אז אמרו שיש חלק. יש, נכון שיש דברים שמשתנים כל הזמן, ואלה הם הדברים שאין להם המשכיות, שבאמת המקרה שלהם הוא סוג כזה של המקרה שלא עומד שני זמנים, אבל יש חלק אחר של דברים שכן נמשך יותר מזמן אחד או להרבה זמן. אבל הרמב"ם טוען, ועכשיו זה מה שהם אומרים. וכנראה שהם אמרו את זה על בסיס כל מיני כללים, אני לא יודע, צריך לבדוק מה עם הכללים או מה הם אמרו, הם בטח כן אמרו משהו, למה הם חושבים, אבל אני מניח שזה מבוסס על זה, שמאוד קשה לתמוך בסברה, שכל הדברים בעולם הם פשוט קלים והולכים כל הזמן, כי זה, אנחנו רואים ש... יש דברים שנוטים יותר להתקיים, יש דברים שנוטים פחות להתקיים, זה מאוד מוזר להגיד שאין לשום דבר מאיזה הסבר אלא רצון השם. אז לכן הם אמרו, אוקיי, הם עודו במקצת, כן? הם עשו מועדה במקצת, והרמב"ם טוען עליהם עכשיו, שזה בכלל לא לעניין. ואין להם בזה, ככה אני קורא את הקטע, ואין להם בזה, זה הרמב"ם טוען עליהם, כמו שהוא טען עליהם לגבי התארים, או מה שהם אמרו שיש תארים עצמיים, אבל אין להם שום סיבה להגיד למה הרשימה הזאת של תארים עצמיים בדיוק. זה סתם לפי פסוקים, או לפי מה שנפל בראש של הראשון שעשה את הרשימה, כל מיני דברים כאלה. אז הוא אומר, אין להם בזה דרך ישובני לב, אין פה איזשהו קריטריון, אין להם דרך פה כזה קריטריון, כן? כלל, חוק, משהו כזה. עד שאמרו מין המקרה הפלוני יישאר ומין הפלוני לא יישאר. זה כשהם אומרים דברים, חלק מהמקרים נשארים, כן? כלומר מתקיימים יותר מזמן אחד וחלקם לא, זה לא מבוסס איזשהו ספרה, איזשהו הכרח, איזשהו היגיון שיסביר למה, זה כל ככה מקרי אקראי לפי מה שהם מוצאים, לפי הסוגים שונים של המקרים וכו'. אז לכן הוא לא מתרשם מההודעה במקצת הזה, כן? כי הפוך, זה רק מראה עוד יותר איך כל השיטה הזאת זה כל הזמן המצאות לפי מה שרוצים שיהיה, לפי מה שקיים באמת. אוקיי, אז זה עד כאן תיאור השיטה שלהם, מה שנקרא בריאת המקרים. אז עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר טוב, שרמב"ם ניסח את זה בצורה קצת מופשטת כזאת, כן? הוא אומר שהכלל הוא, המקרה לא יעמוד שני זמנים. האמת הוא שהכלל... האמת היא שהכלל הזה היה צריך להגיד מהצד של האל, כן? הכלל הוא שהאל בורא את המקרה כל פעם. אבל בשביל להגיד את זה, בשביל שזה יהיה משהו מוסבר, אז הם צריכים להגיד, המקרה לא יעמוד שני זמנים, כן? כי מישהו, אני אסביר את זה בצורה מאוד מדויקת, כי זה המעלה, כן? יש, אחר כך יש ויכוח עם החסידות, אני חושב שזו טעות, ולא אני, אני חושב ככה, אלא גם הרב, אני מצטטתי, נו, הרב... רדזין הרבה, הרב גשנהנך מרדזין, שציטט איזשהו, אני לא יודע איזה מסנגד, אני לא יודע למי הוא מתכוון, שטען מה שהחסידים אומרים על שיטת הבעל שם טוב, הבריאה התמידית, הוא בדיוק שיטת הקלם שהרמב״ם דוחה. ואני חושב שזה נכון על פירושים מסוימים בו, ובעיקר ליטאים שנהיים חסידים, הם חושבים ככה. אבל, או שמאמצים תיאולוגים מהסוג הזה. אבל אני דווקא חושב שהבעל שם טוב יותר מתוחכם מזה, אבל צריך להסביר פה ההבדל. כן? פה אפשר להסביר הבדל בין מה שהרמב״ם מייחס פה לקלם, לבין מה שאחרים שהם עוד יותר גרועים. כן? אפילו לא הקלם, הם עוד יותר גרועים. למה? גרועים, אני מתכוון, פחות שכליים, פחות אומרים שיטה שאפשר להבין כתיאור של המציאות. למה? כי יש אחרים שאומרים ככה, כן? זה בעיקר אפשר תלוי בעניין של הנמנעות, כן? כלומר, הלבבת שרב אומר שהוא קרא בתניה באמת, שהשם בורא את הכל בכל הזמן, ולכן יש מעין הוא דבר תמידי, כן? אין, הוא קורא את זה כמעט כמו שכתוב פה, אבל עוד יותר ממה שכתוב פה. הוא קורא את זה כמו שכתוב אין שום סיבה של שזה שהיה עולם אתמול, שזה יהיה גם עולם היום, כן? כלומר, אין שום טבע בעולם שמחייב או נותן לו להיות משהו שמתקיים יותר מרגע אחד. כן, רגע אחד משום מה כן, או שגם לא. אני לא יודע כמה ארוך רגע, כן? הרגע הזה פה יש לו שיעור, כן? צריך להבין, הקלם הם, אצלו אין אפילו לרגע אחד, אלא יש את הרצון האל. אומר על הבא, ככה כתוב בתניה, ככה הוא מבין שכתוב בתניה. אומר על הבא ותשרה שהוא לא מבין. הרי אנחנו לומדים, הרי הוא לומד, שהשם הוא כל יכול. וכל יכול הוא קרא באיזשהו ספר, שכל יכול הכוונה גם נמנעות הוא יכול לעשות. אוקיי? כמובן, רובין כתב על זה ספר שלם, שלא כתוב במקום שהם מצטטים וכו'. בכל מקרה, ככה הוא טען, ולכן הוא אומר שהוא לא מבין. הרי אם האל יכול לעשות נמנעות, אז הוא יכול לעשות כן עולם שיש לו קיום, שלא צריך אותו כל הזמן, כן? זה מה שהוא טען. אז לכן, הבעבד שלה אומר, שלכן הוא דווקא מבין את אלה שאומרים צמצום כפשוטו, שהוא מבין שזה מה שהם אומרים. ומה שכתוב בתניה, שהשם צריך לברוא את העולם כל הזמן, הוא אומר שהוא מאמין בזה בתור אמונה. אם זה כתוב בתניה, זה חייב להיות נכון, אבל הוא לא רואה לזה הכרח, כי הוא חושב שמבחינת יכולת האל, הוא דווקא כן יכול לברוא עולם שמתקיים מבלעדיו, אוקיי? עכשיו, כפי שאתם כבר שמעתם בניסוח הזה שלי, יש פה בלבול שלם בין מהו העולם לבין מהו האל, כן? כלומר, להגיד שהאל יכול לעשות עולם שמתקיים מבלעדיו, זה כמו להגיד שאל יכול לבטל את עצמו. וזה אפילו מי שמאמין במה שהם קוראים הנמנעות בצורה הכי קיצונית, לא יכול להסכים לזה, זה פשוט שטויות. האל לא יכול לבטל את עצמו, זה לא יכול את האל. ולכן כשמדברים על זה, כלומר כשמדברים על תליות האנתולוגית של כל העולם במציאות האל, שהוא למעלה מן הזמן, כן? הוא לא אומר שום דבר איזה סוג העולם יש. כן? מזה שהרמב"ם תיאר בפרק סמך ת' שלכן אנחנו אומרים שאלו צורת העולם או נשמת העולם או צורת העולם, לא נשמת העולם, אבל צורת העולם, הסיבה, הפועל וכו'. זה דבר שהוא הווה תמידי, כן? הוא לא תמידי כי הוא לא בזמן. אבל הוא מושג, התליות האמיתית של העולם באל, שלכן אנחנו אומרים שאלו סיבת העולם, וצורתו הרמב"ם אומר, צורה זה תיאור יותר טוב מפועל, על זה אי אפשר לבטל, וזה האמת, זה הצמח צדק, שהבין קצת יותר טוב, אומר שזה המקור של התניה. פרק סמך ת', הבאנו את זה שם, ששם כתוב ברמב"ם במפורש, שאלה יש כאלה שטועים, שחושבים ש... השם ברא פעם את העולם, או פעם היה הסיבה של העולם, ועכשיו הוא לא הסברנו שם שזה דווקא מה שגורם להם להגיע למסקנה הזאת פה. אבל אם מבינים את התליות של העולם באל בצורה, במובן ציורני, כלומר במובן אמיתי, במובן מופשט אמיתי, אז לא צריכים להגיד את מה שכתוב פה, בשביל להגיד שאל פועל תמיד. ככה הסברנו שם. אבל מה שחשוב, מה שאני רוצה להגיד פה, להדגיש פה זה, שהקלם הם לא מבינים ככה, כן, הם לא מבינים את התליות המופשטת הזאת של העולם באל, ולכן, הם אומרים שהאל בורא כל הזמן את כל הדברים, אבל פה הם יותר חכמים מהלבבת שלהם, כן? כלומר, יותר מדעיים, יותר רוצים שדברים יהיה להם מובן, כן? כי להגיד האל יכול לעשות משולש מרובע, זה סתם, אף אחד לא יודע מה זה אומר בכלל. אם יודעים, אז כבר יש כן זה מובן, וזה כבר לא נמנע, כן? בכל מקרה, אבל, אז הם אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים שכל הדברים יהיו פעולת האל, כפי שנראה עוד שנייה, אז הם רוצים להגיד שהאל, בשביל להגיד את זה, הם אומרים, האל בורא את המקרים, את העולם כל הזמן. את המקרים, כן? כי ככה הם מתארים את העולם בצורה הכי בסיסית, והם לא יכולים לתאר את זה בצורה אחרת. אז עכשיו, אוקיי, אז עכשיו יש שאלה. אם היו אומרים שהדברים שבעולם יכולים להתקיים, כן, הם יכולים להמשיך להתקיים, זה הנקודה החשובה, הם יכולים להמשיך להתקיים, כן, כפי שבאמת נראה על מי שמסתכל בעולם, אנחנו מצפים, אנחנו ראינו אתמול שולחן, אנחנו מצפים שיהיה גם היום שולחן, אלא אם כן קורה משהו, כן, אבל באופן, בבריאת מחדל, אנחנו מניחים שיש משהו בדברים שגורם להתקיים. אז אמרו, אם ככה, אז זה לא נכון שהשם בורא את זה עוד הפעם. כן, זה לא נכון. כי הדבר מצד עצמו, יש לו טבע, או יש לו אמיתת עניינו, כן, שהוא ימשיך להתקיים. נכון, כולם מודים שהשם יכול להרוס אותו, אבל אז יהיה פעולה חדשה, השם ירוס אותו, ואם מישהו רוצה להגיד, הוא יוכל להגיד, השם כל הזמן הורס את כל העולם ובונה אותו מחדש, כי הוא יכול. אוקיי, זה יהיה עקבי, אבל מאוד מוזר. כן, למה שהשם ירוס את העולם? כל הזמן רק בשביל שהוא יוכל להגיד שהוא מחדש בטובו כל יום. זה נורא מוזר. אז הם היו יותר ישרים מזה. הם אמרו לא. בגלל שאנחנו רוצים להגיד שהאל בורא עושה את כל הפעולות בעולם, כפי שנראה, שזה אותו דבר לפי דתם, כמו להגיד שהוא בורא את זה כל הזמן, אין להם הבחנות יותר עמוקות מזה. אז לכן הם אומרים, אוקיי, אז לפן, אם אנחנו רוצים להגיד את זה, אז אנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו מותרים את העולם באופן שמתאים לזה. כן, הם לא אומרים, האל יכול יכול, ולכן יכול להרוס את העולם, יכול להיות מהווה את העולם עכשיו בבחינת בריאה, בלי שהעולם יהיה סוג כזה של דבר שאין לו קיום, בגלל שהוא התקיים אתמול, לפני רגע. הם אומרים, לא, אם אנחנו רוצים להגיד את זה בצורה נורמלית, אנחנו צריכים להגיד שבאמת אמיתת המקרה, כלומר, שזה הרכיב הבסיסי של העולם, הוא כזה של דבר שלא מתקיים. ואולי היה להם אפילו ראיות על הדבר הזה עצמו. אפשר לנסות לחשוב איך, אבל הם אמרו שהמקרה הוא סוג של דבר שלא מתקיים יותר מזמן אחד, ולכן באמת הוא צריך שאל יחדש אותו כל הזמן. זה לא שהאל מחדש את העולם כל הזמן כי הוא רוצה. זה היה נראה מוזר. אומרים שהאל מחדש את העולם כל הזמן בגלל שהוא צריך, בגלל שהעולם, כלומר המקרים, בגלל שהעולם הוא עשו ממקרים, ומקרים הם דברים שלא יכולים להתקיים יותר מרגע אחד, לכן האל צריך, כן? אם לא, זה פשוט לא היה. זה מה שהם אומרים, כמובן, שהם נופלים בבעיה אחרת, שזה, עכשיו הם אומרים, והם עצמם, נגיע עוד שנייה, נראה שהם בעצמם הסתבכו בזה קצת, כי אז יוצא שאם השם, מה יהיה פרשת של להגיד, אני כולם מאמינים, וזה נכון, אפילו הרמב"ם בעצם מאמין בזה באיזשהו מובן, שהשם, אם הוא רוצה, יכול להרוס את העולם, יכול לבטל את העולם, כן? ואם אנחנו רואים שהעולם לא יכול להתקיים יותר מרגע אחד, והוא צריך כל הזמן הזרמה חדשה, כן? או בריאה חדשה, אז נהיה קצת מוזר להגיד שאל יכול להרוס אותו, כן? כי הוא פשוט צריך להפסיק לברוא אותו, ואז הוא נהרס ממילא. שזה בסדר, מישהו יכול להגיד שזה נכון, זה מה שאנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אל יכול להרוס את העולם, להחריב אותו, כלומר הוא יכול להפסיק לברוא אותו, אבל להפסיק לברוא זה נשמע פעולה שלילית, זה נשמע לא לעשות, ואז זה לא יהיה נכון להגיד בצורה אמיתית השם הורס את העולם, ולכן היו כאלה שבחרו נוסחים אחרים לדבר על אותו, על אותו, על אותו אמונה, על אותו עיקרון שלכאורה צריך להיות מוסכם, שאל יכול להרוס את העולם. אוקיי, עד כאן אני רק תיארתי איך הם רוצים להגיד משהו תיאולוגי, אבל בגלל שהם רוצים להגיד משהו תיאולוגי ולא להיות משוגעים גמורים כמו על הבא וג'רבא, אז הם דווקא מגיעים לתאר את העולם בצורה מדעית הגיונית מאיזושהי נקודת מבט, שבאמת המקרה לא יעמוד שני זמנים, ואז זה ההקדמה הפיזיקלית שלהם, לא ההקדמה התיאולוגית, למרות שהם אמיתן שאין סיבה פיזיקלית אמיתית להגיד את זה, רק סיבה תיאולוגית, אוקיי? ובאמת, כפי שטענתי בפרק סמכתת, לא צריך את זה. אפילו בשביל התיאולוגיה שלהם לא צריך את זה. הרמב"ם עצמו בחלק ב', כשהוא יגיע לחידוש העולם, הוא גם יגיד דברים מהסוג הזה, להגיד שאפילו ההוכחות שלהם, יש להם הוכחה מסוימת לבריאת העולם, או למציאות האל, מהעצם והמקרה. הרמב"ם יטען שגם את זה אפשר לעשות את אותו הוכחה, מבלי להזדקק לעיוות הפיזיקלי שלהם. אוקיי, אז עד כאן התיאור של ההקדמה שלהם. עכשיו, בסדר? זה make sense, פחות או יותר. מקווה. אוקיי, אם לא, אז אני ממשיך. עכשיו, למה הם אומרים את זה? כן, אז זאת אמונה פיזיקלית. אבל עכשיו, למה הם אומרים את זה? אשר הביאם לזה הדעת. למה הם בכלל אומרים את היסוד הזה? אז הסיבה היא, הוא, למה הם אומרים את זה? שלא יאמר, שלא יהיה נאמר, כן? דרך אגב, זה מאוד מעניין, כל החזרה הזאת על נאמר, כן? הרמב"ם חושב שהם מדברים, הרמב"ם לא אומר את זה, אבל חלק מהמפורשים פה אומרים, הרמב"ם קורא למדברים, כי הם רק מדברים ואין אין משמעות בדברים שהם אומרים. זה הכל מילים, אבל רואים שהרמב"ם חוזר הרבה פעמים על אומרים, כן? הם אומרים, כי הם לא חושבים, כי זה דברים שאי אפשר לחשוב. אבל זה דברים שאומרים. אז הם אומרים שאי אפשר להגיד, הם לא רוצים לומר שיש טבע נמצא כלל. שיש שם, כן? שם זה הכוונה, יש, כן? קיים טבע. ומה יהיה המשמעות או יהיה מה השלחה של להגיד שיש טבע, ושזה הגשם, הגוף הזה, גוזר טבעו שיסוגו מן המקרים כך וכך, כן? הם לא רוצים להגיד שיש בעולם טבע, או אפשר לקרוא לזה בסגנון אחר, סיבות אמצעיות, כן? הם רוצים, כפי שהם, כן? טבע זה אומר, והרמב"ם מסביר מה זה טבע, אנחנו אומרים, אחר כך בהקדמה ה-11, הוא הולך, כן, הולך להיכנס לזה, כן? אז בנחה עשירית הוא הולך לכנס לזה בצורה יותר עמוקה. האריסטו אומר, למה לגשם מסוים יש מקרה מסוים? כן, אנחנו זוכרים, לפי האריסטו, המקרים הם של הגשם כולו, כן, לא של העצם הבודד, הפרטי שלו. למה? כי הוא מסוג כזה של חומר, או מסוג כזה של עצם, שמסוגל, שמתאים, שטבעו לקבל מקרים כך וכך, כן? שולחן יכול לקבל קושי מסוג מסוים, וכובד מסוג מסוים, וצורה מסוג מסוים, צורה במובן של שייפ, כן? וכולי. ואילו אם הוא היה עשוי ממים, אז הוא לא יכול להיות מספיק קשה ובשביל להחזיק את השולחן שלי וכולי, כן? זה נקרא שיש טבע, יש איזושהי סיבה, אתה שואל למה השולחן שלי מחזיק את המחשב, אבל אם היה לי פה כוס מים, אז לא היה מחזיק את המחשב. אז התשובה שלי היא טבע השולחן, כן? זה פירוש המילה טבע. יש משהו בטבע, בחומר והצורה של השולחן, שגוזר שהוא יקבל מקרים כאלה וכאלה, כן? אחד מהמקרים של השולחן שלי זה שעליו מוטל מחשב, וזה מקרה שמתאפשר בגלל טבע השולחן. אבל הם לא מסכימים להגיד את זה, כן? אבל רוצים לומר שהשם יתעלה ברא אלו המקרים עתה, בלתי אמצעיות טבע מבלתי דבר אחר. הם יש להם אמונה מאוד פשוטה, הם אומרים, כתוב לנו בקוראן, שהשם הוא בעל הכוחות כולם. כן, ככה, אני באמצע לקרוא, אבל ככה הרב וולפסון מתאר את השלשלות של המונה שלהם. כתוב בקוראן שהשם עלה הוא עושה את הכל, הוא בעל כל הכוח. לכן, אם המחשב שלי הוא עכשיו מעל השולחן, מי שם את מה גורם למחשב להיות מעל השולחן? השם. לא יכול להיות תשובה אחרת. לא יכול להיות גם אמצעיות, גם לא יכול לעשות, כן, אלא עושה את זה דרך השולחן שלי, שיש לו טבע להחזיק מחשב, לא. כי אז אתה אומר, יש כוח מבלדי אלה, וזה הם טוענים שזה עבודה זרה, כן, או משהו כזה, כפירה. זה כמו להגיד שיש אלים קטנים שעוזרים לו, הם צודקים שזה לא כל כך שונה. לכן מי שרוצה להיות מונותאיסט, ולא להיות קלמיסט, הוא צריך להתעמק הרבה באיך הוא מבין את העולם, כן. יש פה טענה. למה הם לא מתעסק באנשים משוגעים שאין להם שום טענה? יש פה איזושהי טענה. אם מאמינים שמונותאיזם אומר שהאל, כן, הוא בעל כל הכוחות, אין שום כוח מבלעדיו, אז אתה מאוד נתקע כשאומר, אוקיי, אז אני שואל אותך למה השולחן שלי מחזיק את המחשב, ואתה עונה כי השולחן יש לו תכונה, כלומר מקרה, יש לו טבע מסוים שמאפשר לו להחזיק את המקרה הזה. זה משהו בעייתי, בשביל מי שמאמין בצורה מאוד פשוטה, שהשם בורא, כן, עושה את כל המקרים מבלתי אמצעיות טבע, מבלי להזדקק כביכול, כן, לטבע, כן. אז לכן הם אומרים, לא, האל פשוט עושה את כל הדברים. למה המחשב שלי הוא מעל השולחן? כי השם שם את זה מעל השולחן. יש שם השולחן, נכון? אבל כפי... נראה, עוד שנייה, הם יש להם נוסח מאוד מדויק להגיד שזה הכל לא אמיתי. זה לא הסיבה. כן, אז הם רוצים להגיד שהשם בורא את המקרים, כן, שזה הפעולות, כל הדברים שבעולם, מבלי אמצעיות שום דבר אחר. זה הבעיה. וכשהוא אמר זה, בשביל להגיד את זה, יתחייב אצלם בהכרח, לפי דעתם, יתחייב, שלא יישאר זה המקרה. כן, הרי זה פשוט עכשיו. אנשים לא תופסים את זה, אבל הם חשבו מאוד, בצורה מאוד קנה, בצורה מאוד ישרה, כן? אם אתה רוצה להגיד שלא השולחן, לא משהו בטבע השולחן שלי, הוא התשובה לשאלה למה הוא מחזיק את המחשב, אלא רצון האל, פעולת האל, עכשיו, אז אתה צריך לחשוב על השולחן עצמו. למה יש שולחן עכשיו? אתה לא יכול לענות כי היה שולחן לפני שנייה, כי זה כבר עוד דבר, כן? אם זו תשובה אמיתית, כן? הרי זו השיבה. מה התשובה האמיתית? למה יש לי שולחן עכשיו? כי היה לי אתמול שולחן? אוקיי, אז מה, איפה השם בסיפור? אז חייב להיות שאין שום המשכיות. זה שהיה שולחן אתמול, לפני רגע, הוא לא סיבה שיהיה שולחן עכשיו. זה מאוד פשוט. הלוגיקה פה היא נכונה, כן? שאם תאמר, כן? ואם תגיד, לא, דברים יש להם, דברים יש להם המשכיות, אבל לפעמים הם נרסים, לפעמים הם מפסיקים להיות, אוקיי? אז להגיד ככה, שאם תאמר יעמוד מידה, כן? כל דבר בעולם יש לו מידה, טבע, כמה זמן הוא עומד, ואחר כן ידר, כן? לפעמים השם, אם השם, אפילו אפשר להגיד השם, אם הוא רוצה, אם השם רוצה, הוא יאדיר אותו. אז לא, קודם כל להגיד בלי השם, כן? אם נגיד, יש לכל דבר מידה, הוא בעצמו עומד, ואחר כך הוא מפסיק, יש לו טבע הפסד, הוויה והפסד, כן? אז תתחייב השאלה, איזה דבר אדירו, כן? אז תגיד, מישהו יכול לטעון ככה. אתם משוגעים, אתם אומרים שהתשובה למה יש לשולחן עכשיו לא יכול להיות בגלל שיהיה לשולחן אתמול. אוקיי, למה? כי השם צריך לעשות את כל הדברים ולא על השולחן של אתמול. אז אומרים לא, זה לא בעיה. שולחן זה דבר שמתקיים יותר מזמן אחד, כן? אם שולחן היה דבר שמתקיים יותר מזמן אחד או מקרה, היה זה דבר שמתקיים יותר מזמן אחד, אז הפעולה היחידה של השם היא ממשיך, היא עושה אותו בשביל 10 שנים שהוא מתקיים, אין בכלל בעיה. אבל הבעיה מפסיקה, שאתה אומר, אוקיי, אבל 10 שנים ולא יותר, כן? לכל דבר בעולם יש תחולת חיים מסוימת, כן? הוא מפסיק להתקיים, אחרי זה, מי מפסיק, איך הוא מפסיק להתקיים? איך הוא מפסיק להתקיים? זה ודאי פעולה, כן? אתה לא יכול להגיד שהשם עושה אותו, ואז הוא בעצמו מפסיק להתקיים. בעצמו זה יהיה ודאי עוד פעם אלילות, עוד פעם כוח בבלתי השם, כן? אז, אוקיי, אז הוא עונה, אין בעיה, השם עושה את זה. השם עושה שזה יפסיק להיות, אומרים לא. ואם תאמר, כן, זה המלך, ואם תאמר שהשם הדירו כשרצה, אין בעיה, השם עושה דברים, והעושה דברים הזה, יש בתוכו איזשהו המשכיות, איזשהו כוח שיעמוד בכמה זמן, אבל אז שהוא רוצה, הוא יכול להדיר אותו. כן, ואנחנו צריכים להאמין את זה שהוא יכול לעשות את זה כל הזמן, כן, אז אני חושב שזה יהיה התשובה למי שיגיד, אין בעיה, גם הנפילה של הדבר, גם ההפסד של הדבר הוא חלק מהפעולה הראשונית שהשם מצא אותו. אז אומר, לא, אז אני אשאל אותך, אוקיי, אז השם אם הוא רוצה, לא יכול עכשיו להרוס את העולם? מישהו פילוסוף אולי יכול להגיד את זה, אבל הם לא יכולים להגיד את זה, הם צריכים להאמין שהשם יכול, אם הוא רוצה, להרוס עכשיו את כל העולם, אבל אז יש לנו בעיה. אי אפשר להגיד את זה בפשטות. למה? לא ייתכן זה לפי דתם. למה לא ייתכן זה? כי הפועל לא יעשה ההדר. כי ההדר אינו מחוסר פועל. כי הרי, באמת, לא לעשות זה לא לעשות. כן, לא לעשות זה לא לעשות. ההדר לא מחוסר פועל. מה שלא קיים, לא צריך משהו שיעשה שזה לא קיים. אלא אין מאמינים שהלא קיום הוא מקרה, כן? כפי שדיברו. זה בעצם היה יכול להיות סוג של פתרון. אחר כך נראה שהיה חלקם שאימצו את הפתרון הזה מבחינת כיליון העולם. אבל בצורה נורמלית זה לא פתרון. ולכן, אם מאמינים שהשם יכול להדיר את העולם, או יכול להדיר שום דבר, אז אנחנו צריכים להאמין שהוא יכול לעשות את זה בדיוק בדרך הזאת של להפסיק לקיים אותו. כי אחרת, אתה לא מאמין שהשם יכול להפסיק אותו. כי הדר לא מחוסר פועל, אבל כשיעמוד הפועל מן הפעולה, יהיה הדר הפעולה הזאת. והרמה אומר, וזה אמיתי על צד אחד. יש פה איזושהי נקודת אמת, אני צריך לחשוב, להסביל מה הכוונה על צד אחד, באיזה צד זה אמיתי ובאיזה צד זה לא אמיתי. יש עוד פרקים במורה נבוכים שמדברים על הנקודה הזאת של אם אנחנו מייחסים את ההדרים להשם, ואיך, אני לא בטוח מה הוא בדיוק מתכוון על צד אחד, כלומר הוא מתכוון שהוא יודע איזה צד זה נכון, אבל הוא אומר, הטענה הזאת, הרמה בעצם טוען כמו כל הזמן, יש לוגיקה טובה, יש סברה נכונה בבסיס תמונת העולם המוזרה של הקלם פה. כלומר, וזה שההדר לא מחוסר פועל הוא נכון. הם דווקא לא מאמצים את זה, הם חושבים שזה בעיה, ולכן, בגלל שיש להם אמונה שהשם יכול לעשות את הכל, אז הם צריכים להמציא לו דרכים איך הוא יעשה את זה, ולא יהדר, כן? זה בעצם מה שקורה פה. אז בגלל שהם, אבל זה נכון, הם תפסו את האמת, שההדר זה לא דבר שצריך לפועל, לכן צריך להיות שאין ההדר בעולם כלל, כן? צריך להיות שגם כשדברים ממשיכים להתקיים, זה לא שיש דברים שמתקיימים ומפסיקים להתקיים, כל הדברים מהטבע שלהם זה להפסיק להתקיים, וזה באמת, אף אחד לא עושה את זה, השם עושה את כל הזמן, כי השם פשוט עושה את כל מה שיש, הוא עושה שיהיה רגע אחד, ואם הוא רוצה שזה לא יהיה, אז הוא פשוט מפסיק לעשות את זה. זה היה פשוט. ומפני זה הביא אותם רצונם, כן? אז זה התשובה, למה, איך הם הגיעו לרעיון של המקרה לא יתמיד, המקרה לא רק לא יתמיד, המקרה לא יתקיים, בשביל שיוכלו להגיד שעושם בורא את כל המקרים. ובגלל שאי אפשר לעשות, להגיד שיש המשכיות כי אז זה סיבה, וגם אי אפשר להגיד שיש המשכיות אבל השם יכול להרוס את זה, כי להרוס זה לא דבר, לעשות שלא יהיה משהו, כן? להרוס זה לשבור, אני משתמש במילה הזאת במובן יותר רחב או יותר מדויק, כן? אני מכוון להרוס, להפסיק את הקיום, זה לא לעשות משהו, והרי השם כן יכול לעשות שלא יהיה, לכן צריך להגיד שזה מתחילה בנוי ככה, מתחילה העולם בנוי באופן שהשם צריך לעשות את זה כל הזמן. ובפני זה, ויביא אותם רצונם שלא יהיה טבע, מחייב מציאות דבר ועדרו, כן? אריסטו כן יש לו טבע שמחייב גם את המציאות וגם את העדר, כי יש טבע, כשנולד אדם כבר הוא מת, כן? כבר נולד הסיבה שהוא ימות איתו. כלומר, המהות האדם גורם לו שיחיה במשך כמה זמן וימות, וזה הכל כמובן פעולת השם, אין לו שום בעיה, הוא לא צריך להגיד שהשם מוצא את הישירות כל הזמן, או לא באותו אופן, יש לו באופן יותר מופשט להגיד שהשם הוא הפועל היחיד במציאות, כפי שראינו בפרק סמכתת, אבל לא באופן המגושם הזה של הקלם, אבל אם אתה רוצה כן להגיד את זה, אתה צריך להגיד שאין טבע שמחייב לא מציאות ולא הידי דברים, אז זה, צריך, אז זה הביא אותם, כן, רצונם, יש פה כל הזמן את הרצון שלהם, כן? הם חושבים שהעולם יכול להסתדר לפי הרצון שלך, או הרצון, אפילו הרצון האמוני שלך, אז הם, בגלל זה, לומר, כן? הם מגיעים להגיד, בבריאת המקרים, זה אחר זה, הם אומרים את היסוד הזה שנקרא בריאת המקרים, שכל הזמן, זה אחר זה, השם בורא את המקרים. ולכן, יוצא שההיעדר הוא פשוט, כשירצה השם לפי דעת קצתם, שיעדיר העצם, לא יברא בו מקרה, ויעדר. זה ההיעדר. אחרים, תנו, היה להם הפתרון האחר, כן? אמנם קצתם, זה בעצם אותם ש... אני חושב, אותם שחושבים שאולי לפעמים יש דברים שיש להם המשכיות, אז אמרו, אז הוא אמר, חלקם, מישהו אחד מהם אמר, כשיצא השם להפסיד את העולם, אז יש לו פתרון אחר, כן? כמו שאמרנו, הפתרון האחר יהיה להגיד שהכיליון הוא גם סוג של דבר, שזה כמובן בעיה, כי זה שטויות, אבל הם המציאו פתרון כזה, שאמרו שאם ירצה השם להפסיד את העולם, אז יברא מקרה הכיליון, הוא יברא איזשהו מקרה של היעדר של כליון, לא בנושא, כן, הרי זה נכון, שהרי נושא זה משהו, כן, נושא זה העצם. אי אפשר לברוק כליון בעצם, זה מאוד מוזר, כי עצם זה משהו קיים, ולכן זה הסיבה בעצם שהאנשים האחרים, כמו שאומרים, אמיתי על צד אחד, אומרים שאי אפשר לעשות, לעשות היעדר, היעדר זה לא לעשות. אבל מישהו אחר אמר שיש לו פתרון, הוא יכול לברוק מקרה של כליון לא בנושא, השם יכול, ויהיה הכליון ההוא כנגד מציאות העולם. זה לא בתוך מציאות העולם, כי זה אין העולם, אבל יהיה איכשהו נגד וזה ירוס את העולם. אז זה יהיה הפתרון אחר לבעיה של, של ההיעדר העולם, שאנחנו צריכים להאמין שהשם יכול להרוס את העולם. אבל בכל מקרה גם, מה? לא, אטומים לא יישארו. אין אטומים בלי מקרים. לא, זה סתם מסתירה. יהיה מקרה נגדם. כן, כן, האופן שבו האטומים מתקיימים ברצון השם זה שהוא בורא במקרים. כן, ברגע שאין מקרה גם אין אטום. השיטה האחרת זה שהשם יעשה מקרה מסוים שנקרא כליון, וזה כנגד השולחן, זה לא בתוך השולחן, כי אין שולחן, אבל זה כנגד השולחן. ולכן, וככה הוא פותר את המבוכה הזאת של... מה?
שכחתי, חשבתי שהוא אומר
שהאטומים קיימים בעולם, הם לא קיימים. לא, לא, לא. האטומים, בגלל שגם, אני לא בטוח, אולי שגם הקיום הוא מקרה. אבל בכל מקרה, או שאין קיום בלי מקרה, זה אותו דבר. בשביל להתקיים צריך מקרה, אין אטומים קיימים בלי מקרים. כשאנחנו אומרים השם בורא את הכל, הם אומרים בריאת המקרים, אבל הם מתכוונים בזה גם בריאת העצם. היחס בין עצם ומקרה הוא יחס לוגי, הוא לא יחס מציאותי, אי אפשר להפריד אותם במציאות. זה רק בלוגי אנחנו מבחינים בתוך כל דבר עצם ומקרה, אבל במציאות יש רק שתיהם בבת אחת, כן? אוקיי, עכשיו, אז זה העניין של הידר העולם, וזה כמובן, הרמב״ם מביא את זה בעיקר בשביל שנצחק עליו. כשנגיד שמה זה מקרה כליום ולא בנושא, זה נשמע משחקים לוגיים, לא לוגיים, אבל משחקים מילוליים, שאין להם הרבה משמעות. אבל בכל מקרה, בוא נחזור למה שכולם בעצם אומרים, כן? ופה אני, בוא נראה כמה זמן אני יכול להמשיך פה. מה שכולם אומרים זה ככה, לפי זאת ההקדמה, כן? בעצם הם רוצים להגיע לזאת ההקדמה, או שהם בעיקר רוצים להגיד שהשם פועל את הכל בלי אמצעים, ובשביל זה הם המציאו את ההקדמה של בריאת המקרים, ובשביל זה הם, כאשר, אחרי שהם ניסחו לעצמם את האופן של העולם שמאפשר להם להגיד שהשם עושה את הכל, אז יצא להם, בצורה לוגית מאוד, המסקנה הזאת. לפי זאת ההקדמה אמרו, כן? שזה הבגד, אשר צבענו הוא אדום במחשבתנו, כן? צריך לתרגם פה אשר, אנחנו חושבים שאנחנו צבענו אותו אדום, כן? אבן טיבון תרגם מאוד מילולית, אבל זה מה שהוא מתכוון להגיד. אנחנו חושבים שאנחנו לקחנו בגד, טבלנו אותו באיזשהו צבע, באיזשהו קופסה של צבע אדום, והוא נהיה אדום. אנחנו ככה חושבים. הם אומרים, כן, נכון שאנחנו חושבים ככה, זה שאנחנו חושבים ככה, זה גם מקרה שהשם ברא, כפי שנראה אחר כך. אבל זה לא נכון. אין אנחנו הצובעים כלל. אנחנו לא יכולים לצבוע בגד. שום דבר, זה הכלל. שום נברא, אני לא יכול לעשות שום דבר. אז אנחנו לא הצובעים של בגד. אבל מי חידש את הצבע? השם. השם חידש המראה ההוא בבגד. באותו זמן, בהתחברו לצבע האדום. באותו זמן שהבגד התחבר, כן, היה ליד או נטפל בתוך הצבע האדום, השם ברא בתוכו צבע אדום. אז שנחשוב אנחנו שהצבע הוא נכנס בבגד, אנחנו חושבים יש לנו שתי טעויות, כן? אנחנו חושבים שאנחנו צבענו את הבגד, לא נכון, השם צבע את הבגד. אנחנו גם חושבים שאיך אנחנו צבענו את הבגד, על ידי זה שקירבנו אותו לצבע אדום. זה גם לא נכון. לא היה שום צבע אדום בצבע שעבר לבגד. הצבע ההוא לא קשור. השם ברא ישירות את הבגד שיהיה אדום. אז מה הקשר הצבע? אז היה להם פתרון, כן? היה להם פתרון. הרי אנחנו, זה נשמע מאוד מוזר, זה נשמע דבר שקל להגיד, אבל אפילו כפי שאמרנו, אפילו הקלם לא היו מסוגל לשם, שומרים, כן? צריך להאמין שהשם עושה את הצבע האדום, וזה נכון שיש זה שאנחנו, מה אומרים? מה החסידים, אלה שמפרשים את החסידות כך אומרים? אני לא יודע מה אומרים. הם אומרים את הדבר הראשון הזה, כן? השם הוא זה שמחדש את המראה האדום. אוקיי, וזה שאנחנו שמים את הצבע, את הבגד בתוך הצבע, מה זה? הקלם לא פחדו. הם פשוט הלכו עד הסוף, הם אמרו נכון. אז יש לנו קושיה. מה הקשר? הם אמרו ככה, אבל לא זו בלבד אמרו. אז אין להם קושיה. הרי אנחנו רואים שכל פעם, או רוב הפעמים לפחות, ששמים צבע אדום בתוך בגד, או בגד בתוך צבע אדום, הוא נהיה אדום. אז אמרו לו, הם אמרו גם כן ככה, שהנהיג השם מנהג, כן, פה זה השם, כן, אלה, זה תמיד אותו הדבר. אלה הנהיג מנהג, מנהג, זה מילה מאוד מעניינת, כן, מנהג, אחר כך הם יגידו משל מאוד יפה לדבר הזה שהם קוראים מנהג. מנהג זה פשוט, זה גם השיטה של דיוויד יום, כן, מנהג זה הרגל, דבר שתמיד בדרך כלל או תמיד נראה correlation, כן? זה תמיד באותו זמן. השם עשה מנהג שלא יחודש, זה המראה השחור, פתאום הוא מדבר על מראה שחור ולא על אדום, אני לא יודע למה, על דרך משל, אלא מתחבר הבגד לאיסטיס. ככה זה סתם צבע אדום, צבע שחור, לא משנה. השם הוא זה שעושה הצבע של הבגד אדום. או שחור. אבל השם נוהג. מה הכוונה נוהג? הם אמרו אחר כך, משל, אני אביא את זה. כמו הסולטן, כן? הסולטן, אף אחד אף פעם לא ראה את הסולטן, הולך ברגל ברחוב. סולטן לא הולך ברגל, סולטן תמיד הולך במרכבה. אף אחד, אתה יכול לחיות בעיר 1,000 שנה, ולא תראה אף פעם את הסולטן הולך ברגל. אולי בבית שלו הולך ברגל ברחוב, הוא תמיד הולך במרכבה. האם זה אומר שטבע הסולטן לא ללכת ברגל? לא, זה מנהג הסולטן. הוא יכול, ברגע שהוא יצא, הוא יחליט שהוא רוצה לעשות נס, כן, או דבר חורג, הוא יכול ללכת ברגל, הרגליים שלו עובדות, אין שום בעיה. אבל הוא נוהג אף פעם לא ללכת ברגל. זה מנהג שלו. בדיוק באותו אופן, השם נוהג לא לעשות צבע שחור אף פעם, אלא אם לפני זה הוא נהג לעשות את לפני זה הוא שם את הבגד הזה בתוך צבע שחור. אבל אין שום קשר בין הדברים באמת. אין שום סיבה, אין שום דבר שנותן להשם לעשות את הצבע השחור בבגד, בגלל זה ששמת את הבגד, בגלל זה שהבגד היה בתוך איך קוראים לזה, בתוך הצבע, כן? אז שנגיש פה שתי דברים. לא רק שאנחנו לא עושים את זה, אנחנו קוראים, השם עושה את זה דרך. לא, השם גם לא עושה דרך, כן? הכחשת הסיבתיות פה היא לא רק בכוח האנושי, כן? וזה אנחנו רגילים לשמוע אולי, כן? בני אדם שחושבים שהם אלה שמחליטים אם לשים את זה בבגד, לא, השם מחליט שאתה תשים בבגד, לא. הוא הולך הרבה יותר קיצוני והרבה יותר עקבי. הוא אומר, גם השם בעצמו שם את הצבע בבגד בישירות, לא דרך זה שהבגד היה בצבע אדום. ואם תאמר, למה אנחנו לא רואים אף פעם בגד נהיה אדום בלי צבע אדום, זה מנהג של השם. השם יש לו מנהג, יש לו, הוא נוהג כפי סדרים מסוימים, שהם לא סיבות, גם לא בשביל עצמו, כן? השם לא עושה את הבגד אדום על ידי הצבע אדום, הוא עושה את הבגד אדום, אבל בדרך כלל, לפני שהוא עושה את הבגד אדום, הוא גם עושה צבע אדום, והוא גם שם את הבגד ליד זה, והוא גם נותן לך לחשוב שאתה עושה את זה. כל הדברים האלה זה מנהגים שמגיעים ביחד, אבל זה הכל מנהגים. אוקיי? ולא רק, כן? ופה אנחנו חוזרים לזה שזה לא מתקיים, כן? ולא רק השם לא צובע את הבגד על ידי הצבע, הוא גם לא מפסיק, כן? לא יישאר זה השחרות, אשר בראו השם בהתחבר המשתחרר לשחרות, כן? הרי יש פה עוד בעיה. הרי אנחנו רואים, יש פה שאלה חדשה. אנחנו באמת לא ראינו אף פעם שצבע בגד נהיה שחור בלי צבע שחור. אוקיי, מנהג. אנחנו גם לא ראינו אף פעם בגד שחור פתאום נהיה ירוק. כן? אבל זה חוזים שזה הרי כל שחרות שמתחדשת כל הזמן. לא יישאר זה שחרות אשר ברא השם בהתחבר המשתחל לשחרות, אבל יובד לשעתו. הרי המקרה לא מתקיים שני זמנים. אז הוא נאבד, ויברא שחרות אחר. אז בעצם אין שום דבר שאומר להשם שהוא צריך לברוא שחרות. הוא יכול לברוא ירוק אם הוא רוצה, או אדום, או כתום, מה שהוא רוצה. אבל זה גם מנהג, ונהיג השם גם כן מנהג, שלא יברא אחר סור זה השחרות, אדמימות או ירקות, אבל שחרות כמותו. זה מנהג של השם, בדיוק כמו הסולטן, יש לו מנהג, שהוא, אחרי שהוא שם את הבגד בצבע, הוא גם בורא עוד פעם צבע שחור, ואף פעם לא נוהג לעשות עוד פעם פתאום צבע ירוק. זה הכל מנהגים. אוקיי, עד כאן לגבי המקרים של המציאות. אני צריך להמשיך עוד קצת, אבל אין לי זמן וכוח. בוא נמשיך עוד קטע אחד. הרמב"ם פשוט מסיק את המסקנות של השיטה הזאת לגבי עוד הרבה דברים, ואני חושב שחלקם פשוט בשביל להראות שזה מה שקורה כשלוקחים את המסקנות האלה באופן עקבי, והוא חושב שאנחנו מבינים לבד שזה אבסורדי. הוא כבר הזכיר את הדוגמאות האלה בהקדמה הקודמת, בעניין של הידע והחוכמה. כן? הוא אומר, וחייבו לפי זאת ההנחה, שאלו הדברים השנדע עמתמה עד עתה, אינם ידיעתנו השידענו מתמו. כן, הרי למדנו, הידיעה הוא מקרה בנפש, הוא מקרה בדבר היודע. כן? והרי המקרים לא מתקמים שני זמנים. אני חושב שאני יודע היום, אותו ידיעה יש לי היום, כמו שהיה לי אתמול, שטויות. אבל נעדרו המדעים מהם, ונבראו מדעים אחרים כמותם. אמרו כן, כי המדע מקרה, זה פשוט, אם המדע הוא מקרה, אז גם מדע הוא לא דבר שממשיך, כן? הרמב"ם מזכיר את זה, כי יש איזושהי אינטואיציה, איזושהי הבחנה במציאות, שאומרת שאני, הידיעה שלי היום הוא כן אותו ידיעה שהיה לי אתמול. אפילו בצורה יותר חזקה מאשר דברים מוחשיים, מאשר דברים שאפשר לראות, אני חושב. כלומר, הידע הוא הרי דבר על זמני קצת, כן? הוא לא פעולה, הוא פעולה שקורית, הוא פעולה שלא קורית בתוך מסגרת מאוד מצומצמת של זמן, באיזשהו מובן. ידע הוא דבר יותר מופשט, לכן ידע הוא באמת בעיה בשביל להסביר אותו. המציאות של ידע הוא כמעט ההוכחה למציאות בלתי חושית. אז כשאתה אומר שולחן, אין לו טבע להיות שולחן, השם כל הזמן מחדש שולחן, אוקיי, זה משוגע. אבל עוד יותר משוגע זה להגיד שזה שאני יודע היום, זה לא אותו ידיעה שאני יודע אתמול. אנחנו רגילים לחשוב על ידע בתור משהו מטריאליסטי, אז הראייה שלו, הוא לא מוסיף לנו כמעט שום דבר בקטע הזה, אבל מי שמבין את הידע בצורה אינטואיטיבית, בתור משהו, בתור איזשהו יחס בין הדבר יודע לידוע, בתור איזשהו דבר מופשט, אז אתה רואה שזה מאוד מוזר להגיד שאין ידע בעצם, כן? זה מה שקורה פה, אין ידע. כי ידע זה, הרי גם כשאני אומר משפט, עד סוף המשפט, אני פשוט, השם בורא לי, ידע זה דבר שלוקח זמן בשביל לבטא אותו, כן? או בשביל לקנות אותו. ואם אתה מבין שהידיעות שלנו היום הם לא אותם ידיעות של אתמול, הם רק נראים אותו דבר, כן? הם דומים, אבל הם לא זהים, כי הם בריאות חדשות. אז יוצא שאין ידע, פחות או יותר. אבל ידע הוא מקרה. מדע שהוא, נכון, זה נכון אולי שהמדע הוא מקרה מסוג מסוים, אבל מהסוג הזה מבטל את המציאות של ידע, ולכן, כן, כמו שלהגיד שאין שולחנות, מבטל את המציאות של שולחן, זה אולי מתקבל לדעת, עוד פחות מתקבל לדעת שהידע הוא לא אותו ידע של היום. הרמה מביא את זה בשביל להראות את הפסוד, אבל הם באמת מסכמים על זה, הם אומרים, כן, הם מסיקו את המסקנות האלה בדיוק. ואותו דבר הנפש, כן? פה אני חושב שהם אפילו לא אמרו את זה. וכפי שראינו כבר בקדמה הקודמת, מה שהרמה אומר שלפי דעתם הנפש הוא מקרה, והוא מסיק מזה המסקנות אבסורדיות, המפורשים פה ציינו שאף אחד מהקלם לא באמת מודה בזה, ודיברנו על זה, שזה בעייתי, כי הם הרי מאמינים בנצחיות הנפש. כל אדם דתי צריך להאמין בנצחיות הנפש, או לפחות המוסלמים ודאי מאמינים בזה. אז זה קצת מוזר להגיד שהנפש הוא מקרה, ואטום וכו', אבל הרמה אומר שזה מה שמתחייב מהשיטה שלכם, ואין לכם בעצם לאיפה לברוח. ופה אותו דבר הוא אומר על הנפש, והנפש גם כן, יחייב מי שיאמינה מקרה, הנפש זה החיים של הדבר, המקרה שלו, שירברו לכל בעל נפש, 100,000 נפש, לרך משל, בכל רגע, כן? הרי הרגע, הזמן, כי הזמן אצלם, כמו שידעתם, מחובר מעטות, לא יחלקו. כן, אז כמה, אז, התא הזה צריך להיות מאוד קטן, אז נגיד 100,000 בכל רגע, ויוצא שאין נפש, כן? נפש זה הדבר שעושה שאני אהיה אותו אני כמו שהייתי אתמול. זה בדיוק אחד התפקידים של הנפש. או אחד הדברים, הסיבות שאנחנו אומרים שזה מסתבר שיש לאדם נפש, או שמראים לנו את הנפש. אבל אם אתם חושבים שהנפש הוא מקרה, כפי שמתחייב מתוך המסקנה הקדומות שלכם, יוצא שיש לי 100,000 נפשות כל רגע. הנפשות האלה לא קשורות זה לזה, כן? הם פשוט אותו דבר לפי המנהג. אז עד כאן דברים שהם לא אמרו, אבל הרמה מסיק. עכשיו, לפי הקדמות, בהסכמה מהם, איך אמרו? לפי זאת ההקדמה אמרו, הם כן אמרו, וזה, על זה היה מחלוקת. אחר כך יש משהו שיש הסכמה. אבל לפי זאת ההקדמה אמרו, אבל זה הם באמת אמרו, כן? הם באמת לא פחדו מלהגיד, הם אמרו את זה, הם חושבים שזאת האמונה. שהאדם, כשיניה הקולמוס, כן? הרמב"ם עכשיו יושב ליד הדף שלו וכותב את הספר, אז הוא חושב על זאת הפעולה שהוא מדבר עליה, אבל אולי גם הדוגמה הזאת הוא מצא בספרי הקלם. כשהאדם מניע קולמוס בשביל לכתוב, לא האדם הניעו, כן? אתה לא זה שמזיז את הקולמוס, אלא כי הרי ננוע, תנועה, זה גם מקרה, כן? זה הננוע שיחדש בקולמוס הוא מוקרה. פרעו השם בקולמוס, השם בורא, את המקרה של תנועה בעת שלך. וכן תנועת היד, כי אנחנו רואים בדרך כלל קולמוס זז כשיד מזיזה אותו. אבל הרי אין קשר במקרה למקרה. גם תנועת היד המניעה לקולמוס במחשבתנו, אנחנו חושבים שהוא זה שמניע, גם מקרה בראו ביד המניע. זה גם השם בורא בתוך היד מקרה של תנועה. אז עוד פעם יש מנהג, ואמנם מנהיג השם מנהג, כשתחובר תנועת היד לתנועת הקולמוס, שאז זה מנהג, שבדרך כלל קולמוסים שעומדים ליד בני אדם לא זזים בלי שהיד גם ינוע. אבל לא שיש ליד מעשה כלל ולא סיבה בתנועת הקולמוס. כי אמרו שהמקרה לא יעביר נושא, זאת נוסח פיזיקלי, עוד פעם נגיד את אותו דבר. מקרה הוא נמצא רק בנושא אחד. מקרה הוא דבר שנשוי על עצם אטום אחד ולא יכול לעבור מנושא לנושא. אז התנועה שיש בתוך היד שלי, איך התנועה הזאת עוברת לקולמוס? הוא לא יכול. וזאת דרך אחת להגיד אין סיבתיות בעולם, כן? ובהסכמה מהם אמרו, על זה כולם אומרים, כי עוד מעט נראה שלגבי פעולת בני אדם, יש קצת מחלוקת. אבל כולם אמרו שזה הבגד הלבן, אשר הוא שם ביורת האסטיס ונצפה, כן? אנחנו חשבנו ששמנו בגד לבן בתוך יורה של מראה שחור, אני חושב, אסטיס. המצבא לא האיסטיס שחירו. לא נכון. כי השחרות מקרה בגשם האיסטיס לא יבוא לזולתו, הרי מקרה לא עובר נושאו. ולא יימצא גשם שיש לו פעולה כלל. שום דבר גשמי, שום דבר נברא, לא עושה שום דבר. ואמנם הפועל האחרון הוא השם, הוא אשר חידש בגוף הבגד השחרות, בקברו להסטיס, כי כן הנהיג המונהג. בסוף דבר, לא יאמר זה סיבת כך כלל. אין להם סיבתיות בעולם, זאת המסקנה הסופית של כל הדבר. וזה דעת המורה, מוקטתם אמר בסיבה וגינוי, כאלה שכן טענו שיש איזושהי סיבה. אנחנו נפסיק פה. זאת הסיבה, בדיוק לפני שבוע מישהו סיפר לי שהוא דיבר, איזשהו יהודי חסידי, שהוא דיבר עם אבא שלו עם, על, על הביטחון, שהשם עושה את הכל, אבא שלו שהוא לא יודע, וייסט הזוי, המשיץ צריך ואת מנוגע שואל, מי שמסתפר הוא נהיה מסופר. אז זה בדיוק מה שהקלם היו יותר חכמים ממנו. הם אמרו שאם אנחנו מאמינים שהשם הוא הפועל היחיד, אז מי שמסתפר לא נהיה מסופר. יש מנהג שהשם עשה, שבדרך כלל הוא גם גורם לאנשים, הוא גם מספר לאנשים וגם עושה שהם יהיו מסופרים באותו זמן. אבל זה לא נכון שמי שמספר נהיה מסופר. זה שיטת הקלם בלי ספק, וזה מה שהם אומרים. אוקיי.
אוקיי, תודה רבה.